עכשיו ב-103 FM. התוכנית החברתית עם אודי סגל ואלי כהן, מנכ"ל פתחון לב.
שבת שלום אלי, מה העניינים?
היי אודי, מה המצב?
בסדר, שגרתי, שבוע פשוט, רגיל, לא קרה שום דבר. רק שוחררו חטופות, התחילה עסקה, התחלף נשיא בארצות הברית, הרמטכ"ל התפטר.
לא, זה הכל... זה הכל שגרתי, אתה יש לך קשרים, אתה יודע, תן לי רגע, תנסה לעשות לי טוב, שלב ב' תהיה?
אני לא יודע, אני חושב, אני מעריך שהאינטרסים של הצדדים בסוף יובילו למימוש שלו, בעיקר המהלך של טראמפ, אבל
יש... זהו, תעצור פה, תעצור.
לא,
בוא נלך עם הכן, בוא נלך עם הכן.
אוקיי, בוא נלך עם הכן. בתוכנית שאנחנו נעסוק רק בהשלכות היקפיות של הדבר הזה, על העניינים הטיפולים הנפשיים, וגם קצת על כל הדברים שקשורים לחינוך וניצולי שואה, וכל הדברים החברתיים שאנחנו עוסקים מהם בדרך כלל, כשהעיניים שלנו והלב שלנו, גם כשאנחנו מדברים על כל הדברים האלה, כי זה עניין חינוכי ונפשי ובריאותי, עם החטופים והמשפחות שלהם, שמחכים שהם יחזרו. כולם. יאללה, מתחילים.
אמן. יאללה, מתעסקים במה שחשוב.
שלום למרים שפירה, פסיכולוגית קלינית, ראשת עמותת מהות ישראל, שותפה בקואליציה הישראלית לטראומה.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואי נדבר קודם כל על עמותת מהות, מה היא עושה?
מהות ישראל זה עמותה ותיקה שעוסקת בחירום, היערכות לחירום, התמודדות עם חירום, שיקום, ריפוי, טראומה, אובדן, קהילה וחוסן. אנחנו רואים בכל מצב משברי אפשרות והזדמנות לחוסן ולצמיחה, וככה אנחנו תופסים את המציאות, ובעיקר עם דגש על קהילות ומערכות.
כן, אנחנו מסתכלים על השבוע הנוכחי, שהוא שבוע של טלטלות רגשיות עמוקות. קודם כל, לחטופות, למשוחררות שלנו שחזרו, לרומי, לאמילי, לדורון, למשפחות שלהם, למעגל של החברים שלהם, אבל גם לכל מי שצופה בזה ורואה, ומצד שני, משפחות שרואות את האנשים שמעורבים בפיגועים של המשפחות, של בני המשפחה שלהם משוחררים, ועוד כל מיני טלטלות, כמו בחירות בארצות הברית, והתפטרות הרמטכ"ל. השאלה אם יש טיפול, במסגרת הטיפול הפסיכולוגי, האם יש טיפול לכל הציבור? כי נראה שכולנו עברנו טראומה, ואנחנו עדיין בתוכה, והשאלה אם לא כל אחד מאיתנו זקוק לאיזשהו טיפול.
כן, אז התשובה היא כן, אבל לא לטיפול, אלא לבניית חוסן, לעמוד של עמידות ושל הכלה, של האירועים המאוד מאוד מטלטלים, של המציאות המטלטלת, של הרגשות, המנעד רגשות מאוד מאוד חריף, וזה לא בדיוק טיפול במובן הקונבנציונלי שבאים לפסיכולוג ויושבים על הקורסה או שפה וכו', אלא זה טיפול במובן של תפיסה קולקטיבית, תפיסה חברתית, תפיסה קהילתית של חוסן, של לבנות לעצמנו את היכולות, לטפח את היכולות שהן קיימות אגב, רק צריך לשים לב אליהן ולטפח אותן. לטפח את היכולות שלנו לעמוד במצבים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד מאתגרים, ולצלוח אותם, לצלוח אותם, לצלוח אותם, ואפילו...
חלק מהחיים בישראל הם ככה מכינים אותנו להתמודד עם אירועים קשים באיזשהו מובן, לא?
לגמרי.
זאת אומרת, אפשר לראות יותר חוסן שקיים אצל ישראלים, נניח, מאשר אומות אחרות בעולם בגלל הסיטואציית חיים שלנו?
יש מחקרים שמראים על כך, בהחלט. ויש באמת עובדה שבישראל נוצר ידע עוד לפני 7 באוקטובר, עוד לפני המלחמה חרבות ברזל, נוצר ידע מאוד משמעותי בינלאומי שמשרת גם את כל העולם בנושאים האלה של חוסן, של קהילה, של ערך של קהילתיות, של היכולות של בן אדם באמת להכיל מנעד מאוד מאוד חריף של טלטלות ורגשות. כמובן, נוצר גם גוף ידע על השלכות שליליות של המצב הזה, אין ספק. יש לנו גם תסמינים פוסט-טראומטיים לחלקנו, באוכלוסייה, ואפילו לרובנו במובנים מסוימים. ויש לנו גם תסמינים מתחילים של צמיחה ושל למידה ושל הסתכלות. אנחנו עדיין לא שם, אבל אני מאמינה שזה יקרה בהמשך לניסיון שהצטבר.
וכשאת מסתכלת על או מתבוננת ככה מהצד בתהליך הזה שעוד נעבור השבוע, תהליך שבו שוב נהיה במתח לגבי שחרור החטופות בשבת, מחר, והרשימה של מי נמצא בחיים ומי לא נמצא בחיים, יש איזשהו בכלל פרוטוקול שיכול להתעסק בדברים האלה, או שאנחנו בעצם כותבים חלק גדול מהפרוטוקולים מחדש של טיפול בטראומה?
קודם כל צריך לומר שבאמת הפרוטוקולים מתחדשים ועוברים רענון והתאמה. אפילו העובדה הפשוטה שנוגעת לטראומה, לסימנים פוסט-טראומטיים, יש עובדה פשוטה שאנחנו מלמדים אותה כבר המון שנים בעולם הטיפולי, של האורך זמן של התגובה האקוטית לטראומה. האורך זמן של תגובה אקוטית כאשר נחשפת לאיום על החיים, נחשפת לאירוע טראומטי, אז אורך הזמן שהמוח מסתגל, טראומה זה אירוע פסיכונוירולוגי, זה לא אירוע פסיכולוג בלבד, יש לו היבטים נוירולוגיים ופיזיולוגיים מאוד מאוד משמעותיים. אז אורך הזמן שהגוף, המוח, הנפש מסתגל וחולפים הסימנים האקוטיים, הסימנים האקוטיים זה רעד והזעה ובכי וחוסר אוריינטציה וכו', אורך הזמן היה מקובל לחשוב, וזה גם באמת מה שאנחנו ראינו, היה מקובל לחשוב שהוא באמת בהיקף של מספר שניות או דקות, ועד שעות, יומיים נגיד ככה. באירוע של הטראומה הקולקטיבית שחווינו בשביעי באוקטובר, אורך הזמן היה הרבה יותר ארוך. אנחנו מסתכלים ורואים שה-ASR, התגובה האקוטית לטראומה, עם הסימנים, עם כל התסמינים שאמרתי, כולל חוסר שינה, כולל בכי, כולל בלבול, כולל חוסר אוריינטציה קוגניטיבית, היה בערך שבועיים. אז ככה שאנחנו לומדים את התסמונות הפוסט-טראומטית מחדש, זה בגלל הקולקטיביות, בגלל המסיביות של הטראומה, בגלל האכזריות, וגם בגלל שהמלחמה עדיין נמשכת, אנחנו עדיין בתוך מלחמה, אנחנו עדיין בתוך אי-וודאות מאוד מאוד קשה לגבי החטופים והחטופות, כולם תפילה מאוד גדולה שיחזרו, שיחזרו בשלום, כולם, אבל האי-וודאות היא מאוד גדולה, ואנחנו יודעים שאי-וודאות היא אירוע פסיכולוגי מאוד מאוד מאתגר, מאוד מאתגר, אירוע פסיכולוגי קשה, כמו אפילו בשורה מרה של אסון למשפחה, הוא יותר קל לשאת אותו מאשר אירוע של אי-וודאות מתמשך. קשה יותר לנפש לשאת את החוסר ודאות שהוא עוד יום ועוד יום ועוד יום.
שלא אומר, אז מה מצבם של החטופים עצמם בעניין הזה? שאגב חוסר ודאות. תגידי, משהו שמאוד מעניין אותי, מרים, אנחנו מדברים על זה בלשון העם, שהחזרה של החטופים היא חלק מהריפוי. יש לזה גם איזשהו תימוכין בחלק המקצועי שאת מייצגת? זאת אומרת, החזרה של החטופים תהיה חלק מהריפוי שלנו באמת?
היא תהיה חלק מהריפוי בשני מובנים. יש את המובן החברתי שאני מיד אתייחס אליו, ויש את המובן של החלמה, החלמה פשוטה שיש תנאים מיטיבים. בשביל, אנשים מחלימים מטראומה וגם מאבל בצורה טבעית. זה תהליכים טבעיים, אבל, ולא כולם צריכים טיפול. אבל בשביל התנאים המיטיבים ובשביל ההסתגלות וההחלמה הטבעית שתקרה, צריך סביבה מיטיבה. סביבה מיטיבה זה סביבה שהיא קודם כל יציבה, בסדר? יציבה זה אומר שלא מטולטלת כמו שאנחנו במלחמה, בסדר? עדיין אין לנו סביבה מיטיבה. וסביבה מיטיבה אומר גם לתקף, סביבה שמתקפת את הרגשות שלנו, המאוד מאוד עזים, שאנחנו לא כל כך מכירים את עצמנו, מגיבים ומרגישים רגשות כל כך עזים וכל כך מטלטלים, וכל כך סותרים גם, כמו שאתם פתחתם ואמרתם. יש פה רגשות גם סותרים, מצד אחד שמחה והקלה על, על, על חזרתם של, של החטופות, לפחות עד עכשיו השלוש ובעזרת השם יותר, כולם, מצד אחד. מצד שני, חרדה ואיום מאוד כבד ופחד ממה קורה עכשיו עם המרצחים שמשתחררים, ואיזה איום אנחנו נהיה, ומי עוד ייפגע בעתיד, או אולי בעתיד הרחוק. אז הסתירה הזאת בין הרגשות היא סתירה קשה, וחזרתם של החטופים כולם אכן יכולה קצת קצת לייצב את הסביבה. זה אחד. שתיים, במובן החברתי, ואני כן אגיד את זה, במובן החברתי, הסיפור של החטופים הוא פצע חברתי מאוד מאוד כבד. לא לכל חלקי החברה באותה צורה, באותה מידה, אבל לכל חלקי החברה, קיומם של אנשים מאחינו, מאחיותינו, תחת האיום, איום מוות, איום קיומי במנהרות החמאס, זה דבר שמערער מאוד, זה דבר שמערער גם את, את הזהות הישראלית. הזהות הישראלית עוברת על תלה קשה מאז השביעי באוקטובר, וחלק מההחלמה מטראומה שאנחנו מחזיקים בה, בעיקר טראומה קולקטיבית, זה להתחבר מחדש לזהות, לעדכן אותה, לברר אותה, להבהיר אותה. יש פה הרבה עבודה לעשות בכל הרמות, גם ברמה הפרטנית של כל אחד לעצמו, גם ברמה המשפחתית והקהילתית, של מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, מה הסיפור שאנחנו מאמינים בו על עצמנו, מה ערכי יסוד שלנו, שהוא בעצם מצפן לחיים שלנו, וגם ברמה הלאומית, וברמה הלאומית בהחלט החזרה של החטופים היא, היא, היא חלק, היא אבן חשובה בבניית הזהות המתחדשת הישראלית.
מרים שפירה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, שבת
שלום. שלום,
תודה רבה, שבת שלום. הלוואי. שלום לחברת הכנסת צגה מלקו, חברת ועדת החינוך של הכנסת וועדת המשנה להשכלה גבוהה מהליכוד. שלום רב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אודי ואלי.
אהלן, היום חל יום החינוך הבינלאומי, ואני רוצה לשאול אותך, מה אתם עושים כדי לציין אותו, ומה הדברים שעומדים בוועדת החינוך של הכנסת, כמהלכים שאתם פועלים לקדם אותם בעניינים של החינוך בתקופה האחרונה?
כן, היום ב-24 ביום שישי יחול יום החינוך הבינלאומי, זה כבר הנושא קיבל ביטוי באום לפני 5 שנים, אבל נושא של חינוך, אנחנו צריכים את היום החינוך הבינלאומי, כל אחד יודע חשיבות של החינוך. אני, כמו שהצגת אותי, שאני חברת בוועדת החינוך, גם בוועדה משנה לקידום השכלה גבוהה, ומה שאנחנו רואים, כמה זה חשוב החינוך, במיוחד במדינתנו, מה שאנחנו רואים, הפער חינוך שקיים, זה מתחיל מגיל הרך וממשיך בהשכלה גבוהה. ולכן היום יש לנו דיון בוועדת החינוך, במקרה יצא היום, ודוח שהזמנתי ממרכז מחקר מידע של הכנסת בנושא השכלה גבוהה, השתלבות יוצאי אתיופיה בלימודים אקדמיים. אבל באופן כללי, החשיבות של החינוך כולנו יודעים, במיוחד הפער זה מלווה לכל החיים. נתחיל מפריפריה גיאוגרפית, פריפריה חברתית, הפער כל כך גדול.
אבל בכל זאת אנחנו לא רואים שהמדינה לוקחת ועושה התאמות, כדי שנניח ישלמו למורים בפריפריה הרבה יותר, כדי שיגיעו לשמרים יותר טובים. אנחנו לא רואים את המדינה מתכווננת לנתון שאת מציגה פה היום.
תראה, יש בעיה, לאורך השנים אנחנו רואים בעיה של המורים, מחסור במורים, במקצועות ריאליות, בהשתלבות של האוכלוסיות מוחלשות, אנחנו רואים את זה, אבל בשביל זה אנחנו דנים, כדי לקדם, בשביל זה אנחנו מקיימים סיור, דיון. דוגמה ניתן לך, בתחילת שנת הלימודים, כל פעם קורה, ילדים בעלי צרכים מיוחדים, תמיד לא מוצאים את עצמם, רוב מוסדות לא קולטים אותם, וההורים לא יכולים לעבוד, נשארים איתם, פשוט זה זועק לשמיים. לכן אנחנו צריכים לדון, להציף ולדרוש. חינוך זה דבר מאוד בסיסי וחשוב לחברה בריאה, לכל חברות בעולם. דוגמה אני אתן לך למשל, כשאתה מסתכל על ההצלחה של תלמידים בפריפריה, ואיך מסתכל כשאנשים שחיים במרכז, הפער כל כך עצום, בסוף אנחנו רואים אותו לאורך השנים, לא רק בתקופה של הבית ספר, אחר כך אנחנו רואים בשירות צבאי, מי הולך לקורסותיים, מי הולך ל-8200.
זה בדיוק מה שמראה למה המדינה היא זאת שאחראית למצב של האנשים בפריפריה ולמצב של האנשים שחיים בעוני, בגלל שהיא לא מתקנת את מה שכל כך ברור.
לכן אנחנו תפקידנו לזעוק, להטריע, כדי שנתקן. אחרת, מה נעשה בזה? אם לא נדון בוועדת החינוך, אם לא נסתכל ונצפה, דוגמה ניתן לך בתור חברה ועדה משנה להשכלה גבוהה, בתחילת שנת הלימודים קיימנו סיור במכללות באוניברסיטאות. הדברים שנחשפתי שדבר שלא ידעתי, סטודנטים שמשרתים במילואים יותר מ-200 יום, 300 יום, ממילא מפסידים את שנת הלימודים, אבל הדבר שנחשפתי אליו לגבי תשלום ארנונה. סטודנט שיוצא למילואים לא מקבל את ההנחה של סטודנט בארנונה. ואז הדבר זועק לשמיים. משרתים, לא גרים בדירה, והם צריכים לשלם. אז זה חוק שאני הגשתי אותו, לא יכול להיות. גם יפסידו שנת הלימודים, נלחמים למעננו, וגם ישלמו. ואתה רואה את העיוותים. ועוד גם, כשאתה מסתכל, הפער הלימודים בחברה הישראלית הקיים, אתה רואה, הפער מאוד מאוד גדול, ואנשים כן. בפריפריה לא מגיעים לאוניברסיטה.
חברת הכנסת מלקו, דיברת על מחקר שהצגת, שחושף את, את ההשתלבות של יוצאי אתיופיה. מה הוא מראה המחקר הזה?
קודם כל, המחקר, בואו נתחיל, מבחינת השכלה גבוהה, הפער מאוד גדול ביחס למספר האוכלוסייה שלנו, מאוד מאוד נמוך. ולמשל, אני אתן לך, שיעור הסטודנטים שלומדים באוניברסיטאות בקרב הקהילה, 24% לעומת 43% בכלל אוכלוסייה. בקרב כלל הסטודנטים מאוד גבוה, ואצלנו זה 50%. ועוד דבר, איפה לומדים רובם? במכללות לא מתוקצבות על ידי מועצה להשכלה גבוהה. רובם. זה תתחיל, ורובם הולכים ללמוד מדעי החברה. וכל זה נגרם מאיכות של הבגרות ומתן הזדמנות. אנשים בפריפריה, חברתית וכלכלית, לא מקבלים את אותה הזדמנות מי שיש לו במרכז הארץ, ורובם גם דור ראשון להשכלה גבוהה. ואחר כך איך מתלווה גם בתעסוקה. השכר של אקדמאי יוצאי אתיופיה ב-43% פחות מסטודנט מבוגר כללי, כלל אוכלוסייה יהודים. כל הפער הזה מנציח, גם אתה רואה בשירות צבאי, בשירות צבאי אחוז גבוה של יוצאי אתיופיה ביחס למספר מתגייסים. מעל 70% מתגייסים, לעומת שאוכלוסייה כללית 63%. אבל באיזה יהידות נמצאים? לא בקורס טייס, לא ב-8200. כל זה מתחיל מהתחלה בחינוך. בחינוך איכותי חייב לכולם, לתת הזדמנות לכולם. גם יש את המכשול של מבחן פסיכומטרי. המבחן פסיכומטרי תלות תרבות. אני עברתי אותו, את המבחן הזה, כמה פעמים היה קשה לי. אז לכן לתת הזדמנות לאוכלוסיות שזקוקות עזרה, כי אחרת אחר כך השכר וגם דור שני יהיה אותו דבר. ולא נצא ממעגל העוני. העוני עובר בירושה, אם לא מטפלים מההתחלה בחינוך ולתת הזדמנות.
עכשיו תראי, דווקא את שקורה חשופה גם לפערים האלה שאת מציגה, וגם לאפליה שיש לפעמים בגלל מוצא של אנשים, איך את מסבירה את העובדה שאנחנו לא מטפלים בכלל, למשל, באפליה של נשים חרדיות ממוצא מזרחי במוסדות החינוך האשכנזים? אני יודע שהיה דיון במהלך השבוע בכנסת, הם העלו את זה פעם אחר פעם, ודיברו על כך ש... יש אפליה בוטה שפשוט בגלל עניינים פוליטיים מטעתיים את זה מתחת לשטיח. איך את מרגישה עם העניין הזה?
זה נורא, זה נורא והיום. לא יכול להיות במדינת ישראל אפליה בגזענות. אתה יודע, החברה ישראל לא אוהבת שאומרים לה גזענות. אני אומר לך, זה גזענות. זה פשוט זועק לשמיים. אסור שיקרה במדינת ישראל. לא יכול להיות. אתה יודע מה, אני עברתי, הבן הבוחור שלי, שהגיע לגיל בית ספר, לא רצו לקבל אותו בית ספר בירושלים. נלחמתי בגלל הצבע האור שלו. ולא יכול להיות עכשיו גם יפלו את הבנות ספרדיות לרע מבנות אשכנזיות. זה לא יכול להיות. תשמעו, הדבר הזה, מה אנחנו מדברים היום באמת בגדול בחברה ישראלית? כל השסע, איפה המקור שלו? זה בדיוק הדתיות או אפליה או שנקרא לו גזענות. אנשים, אפילו הדור שלישי לא שוכחים את זה. אסור לנו, אם לא נטפל היום, אוי ובוי לנו. באמת, אני, הדבר הזה בדם שלי. אני, זה אחד שעברה אותו, עוברת אותו, הילדים שלי גם עוברים אותו. לכן, החברה, כדי שתהיה מתוקנת, זה לא פוליטיקה פה. אתה יכול לחסות את זה בדיוק.
אז איזה דברים אתם עושים, איזה החלטות אתם מקבלים כדי לשנות את זה?
לא שמעתי, סליחה.
אני אומר, אז איזה החלטות אתם מקדמים, ואיזה מהלכים אתם מקדמים כקואליציה, כממשלה, כדי לשנות את המצב הזה?
קודם כל, היום לשנות את המצב, כי אחרת, תשמע, דוגמה אני אתן לך, בוועדת החינוך היום, יש לי עכשיו בעוד כמה דקות דיון, בעקבות המחקר שהזמנתי, זה השתלבות יוצאי אתיופיה בלימודים אקדמיים. אני באה להציף, לא יכול להיות שאנחנו נהיה שותפים רק במלחמות. אנחנו רוצים להיות שותפים בחינוך, בתעסוקה, ואנחנו יודעים יש פער גדול, הרקע
אבל חברת הכנסת, זה נתון שהוא לא מפתיע. את הדיון הזה שאת מדברת עליו, הוא נעשה כבר בכנסת כמה פעמים, גם אני הייתי אפילו שותף באחד או שניים כאלו. אני חושב שאם לא יהיה פה מעשה יותר דרסטי שלכם, חברי הכנסת, של מי שרלוונטי, הדבר הזה הוא משהו שאנחנו נדבר עליו פעם בכמה זמן, באחת הוועדות.
אני מסכימה איתך, אבל פה, א', צריכים לדבר, ב', לתקן אותו. מורים, יש בעיה של מורים, מחסור במורים. תשמע, גם המלחמה, עכשיו תראה, ילדים שעזבו את הבתים שלהם, זה לא פשוט. ואז המדינה צריכה לדאוג, אחרת איזה דור יהיה לנו? ואני מאמינה, להזרים תקציב, לתת למורים, כמה שאנשים ייכנסו למערכת החינוך, ויש מחסור. אנשים עזבו אחרי קורונה, רובם אנחנו יודעים את זה, כי חלקם בגלל השכר הנמוך. וכל זה צריך לתקן אותו. תגבור בשיעור העזר לילדים בפריפריה, או לילדים שמתקשים כלכלית, וחייבים, וגם לפתוח את הדלתות, לתת הזדמנות, לא להשאיר אותם אחורה. בסוף חברה כולה מדינה
שלמה
למחיר.
חברת הכנסת צגה מלקו, חברת הכנסת ועדת החינוך של הכנסת מהליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
שהעליתם את הנושא החשוב הזה.
תודה.
תודה.
שלום לגאולה סטי, מנהלת תיכון עתיד למדעים בלוד.
שלום, שלום.
היי, בוקר טוב.
טוב, התיכון שלך נמצא בעשרת התיכונים הטובים ביותר בישראל, והוא נמצא בעיר לוד ולא בלב תל אביב, ותספרי לנו מה הנוסחה. אם יש כזו.
אוקיי, אז אנחנו בית ספר ייחודי, על אזורי, מכנס אליו תלמידים מכל אזור השפלה, מלוד, ומרבית 35% תלמידים הם מלוד, שאר התלמידים הם מכל השפלה, ערים, קיבוצים.
35% מלוד?
כן, 35% מלוד.
קודם כל אני אציין, אני מדובר, אני לודאי גאה, אז אני מכיר את הבית ספר, בית ספר מדהים ונהדר.
תודה, תודה, כן, ואנחנו גאים בעיר, גאים בתלמידים שלנו. ואנחנו מקדמים הצטיינות לימודית, לצד הצטיינות קהילתית, חברתית, התנדבותית, זו הנוסחה בגדול, והרעיון הוא להכניס את זה ליום הלימודים.
אבל בואי נתחיל דווקא מהחלק, בואי נתחיל דווקא מהחלק הלימודי, בדיוק סיימנו שיחה עם חברת הכנסת צגה מלקו, שמדברת על זה שבפריפריה מגיעים לפחות הישגים ולפחות ציונים, ואת מדברת על 100% זכאות לבגרות. איך לוקחים את לוד ומביאים בלוד 100% זכאים לבגרות?
אז קודם כל אני אציין למען הסדר הטוב, ששני בתי ספר התיכוניים האחרים מאוד קרובים ל-100% זכאות. זאת אומרת, אני לא היחידה, פעם הייתי היחידה בעיר, היום אני לא היחידה בעיר עם כל כך, עם הערכים כל כך גבוהים של זכאות לבגרות. אני חושבת שצריך להשקיע משאבים. צריך לקלוט את התלמידים ולנסות להביא אותם להישגים הכי טובים שהם יכולים, בתחום שהם יכולים. ולנסות ולהעצים אותם ככל האפשר. העצמה היא לא נעשית רק מבחינה לימודית. אני מאמינה באופן אישי בעצמה שהיא כללית, זאת אומרת שהיא חושפת את התלמיד כמעט לכל דבר שקורה בחיים.
אני חושב שזה דבר חשוב, אני רוצה לשאול אותך, כל מה שאני רואה את הנתונים האלה של 100% זכאות לבגרות, אני שואל את עצמי, יכול להיות שאני, שאלה שיש לה תשובה, האם זה בגלל שמי שלא מצליח, פשוט הבית הספר משחרר אותו, והוא מחפש מסגרות אחרות. שאלה אם הניפוי החינוכי בסוף משאיר רק את אלה שבאמת מסוגלים.
אז תראה, אני אומר שמלכתחילה לא כולם מגיעים אלינו, א', כי ישנם בתי ספר תיכוניים אחרים, וב', בגלל שאנחנו עם אוריינטציה מדעית, ולא כולם יכולים להגיע אלינו, אבל אני כן יכולה לומר לך...
יש תנאי קבלה מאוד נוקשים כדי להתקבל לבית הספר, לא?
תנאי קבלה לא נוקשים, תנאי קבלה. תנאי קבלה נועדו...
זאת אומרת, זה הכל עניין יחסי, כל אחד רואה את הנוקשות.
בוודאי, אני אתן לך דוגמה, אין לנו מבחני כניסה.
בית ספר למדעים, הולכים לפי איינשטיין.
כן, אין לנו מבחני כניסה, אבל כן חשוב לדעת אם התלמיד הוא בעל אוריינטציה מדעית, מכיוון שאם הוא לא יהיה בעל אוריינטציה מדעית, מינימלית אפילו, הוא לא יוכל להצליח, ואז התסכול הוא הרבה יותר גבוה. אז, אז נכון שיש, שאנחנו מקבלים תלמידים עם אוריינטציה מדעית, אבל זה מאוד מאוד גמיש, זאת אומרת, אני לא אקבל תלמידים רק שהם מצטיינים בסקאלה הכי גבוהה של ההצטיינות. ומפה זה איך לקחת תלמידים שהם בינוניים או בינוניים ומעלה, ולא לא להשאיר אותם במקום הזה, אלא להביא אותם להצטיינות הכי גבוהה שיש. ואני טוענת שההצטיינות היא לא רק לימודית, ההצטיינות חייבת להיות כאורח חיים.
מי כמוני תומך בזה, אז איך עושים את זה? איך אתם משלמים, איך אתם משלבים חברתיות וערכים בתוך העשייה, בתוך בית ספר, שיש בו שוב, נזכיר 100% זכאות לבגרות, ו-61% עם בגרות מצטיינת.
שזה, על זה עבדנו בשנים האחרונות, על הבגרות החברתית. הבגרות החברתית המצטיינת. אז באמת אנחנו משלמים את תחומי ה... את התחום הפורמלי עם הבלתי פורמלי, זה אומר שהעניינים החברתיים, העניינים הקהילתיים וההתנדבותיים, הם בתוך בית הספר, המערכים משולבים ביחד, ואם אני אפרט את זה ככה באופן יותר מעשי, אנחנו מתנדבים וקשורים בהרבה קהילות בלוד, אנחנו מערכים אותם בבית הספר, אנחנו נפגשים איתם, וכל זאת, רוב הפעילויות הם בתוך יום הלימודים, זה משולב בתוך יום הלימודים, חלקם נעשים אחר הצהריים, מקדמים יוזמות של תלמידים, התלמידים הם, אנחנו נענים לכל פעילות שהם יוזמים או מתנדבים ועושים אותה, חלק מהפעילויות הם מנהלים בכלל, לא אנחנו, אנחנו רק נותנים את האוקיי הסופי לעניין, וצריך לבוא לראות את זה, כי זה באמת מפעים לראות איך תלמידה בכיתה י"ב, לוקחת 15 תלמידים מבתי הספר היסודיים בעיר ביום שני בשעה 5 אחר הצהריים ומעבירה להם כל יום שני שיעור במדעים. זה מפעים לראות את זה, והתלמידים שמגיעים הם מכל המגזרים, וזה מה שאנחנו מעודדים, וזה מדביק, זה תתפלאו, אבל זה מדביק, כי כל פעם באה יוזמה אחרת של תלמיד ואנחנו משתדלים להיענות לה.
מה הדבר שלדעתך הכי תורם להם בעניינים החברתיים? כלומר, מה הכי תופס אותם בתקופה האחרונה? נניח, בגלל האירועים, מדה, האם תנועות נוער זה עדיין שולט בתחום של המעורבות החברתית? האם עבודה עם בני נוער אחרים שיש להם יותר קשיים?
אני חושבת שמי שכבר התחיל את המעורבות החברתית שלו באיזשהו תחום, בדרך כלל עושה מספר דברים. הוא לא מסתפק בדבר היחיד, ואני יודעת את זה מהמתנדבים שלנו במדה, שהם גם נפגשים במרכז הלמידה, הם עוזרים בשיעורי הבית, הם גם ברובוטיקה, הם גם מעבירים חוגים, אז מניסיוני, מי שכבר שם עושה מספר דברים במקביל, וזה מה שמרגש בכל העניין. צריך אבל כן, בתחילת דרכם, זאת אומרת, כשהם מגיעים לבית הספר, להקנות את השפה הזאת, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו מקנים את שפת הקהילה, שפת ההתנדבות. זה לא בא ביום אחד. אז בשנה הראשונה הם בשעתיים רוחביות יוצאים מבית הספר, הם יוצאים לכל מיני מוסדות בעיר לוד והם מתנדבים שם. בשנה השנייה זה כבר התנדבות מסוג אחר, וזה גם שילוב של עניינים חברתיים עם התנדבותיים ביחד. בשנה השלישית הם כבר יוצאים לבד, אנחנו רק צריכים לקבל אישורי הורים. ולכן זה משהו שהוא קיים, אבל הוא מצריך עבודה, מצריך הקנייה וגם המון גמישות. כי אם תלמיד יוצא משיעור פיזיקה, ללמד תלמיד, סתם לדוגמה, אתמול ערכנו כיתה תקשורת בבית הספר לפעילות עם הרובוטיקה. התלמידים עשו את זה על חשבון שיעורים, אז מצריך גמישות מצד המורים, מצריך גמישות מצד ההנהלה. וזה גם צריך המון סבלנות מצד התלמידים, כי בסוף הם יצטרכו להשלים את החומר לבד. אז יש פה מערכת שלמה שצריך לנהל אותה ולהתחשב בכל מיני פרמטרים.
אבל זה בסוף מוביל עוד יותר הצטיינות גם בלימודים. העובדה שאנשים מגיעים עם סט הערכים במקום הנכון.
נכון, וזה מזין אחד את עצמו, אחד את השני. זה מזין אחד את השני. ברגע שאתה מצטיין לימודית, ולאחר מכן יש לך איזשהו חזון קהילתי דדבותי שאתה מפתח אותו לאט לאט, אתה, בסוף אנחנו מביאים לבוגר מעורב באזרחות, וזה מה שחשוב לנו בסופו של דבר. וההצטיינות הזאת מלווה אותם, מלווה אותם בצבא, מלווה אותם באזרחות, מלווה אותם באוניברסיטה. לאחר מכן, סתם לדוגמה, כשמגיעים למשל, רבים מהם אצלנו מגיעים לחברות ההייטק, הם מגיעים לשם, הם מעמידים במרכז את החזון החברתי, ואנחנו יודעים את זה כי אנחנו בקשר עמם. לכן אי אפשר להצטיין לימודית בלבד, זה לא עובד. חייב להיות מלווה בהצטיינות חברתית, זה באורח חיים, אני קוראת לזה אורח חיים, כי זה בכל פינה בבית הספר. גם כשאתה עוזר לחבר בשיעורי בית, זה גם עזרה. כל דבר שאתה עושה, כל שאתה עושה בבית הספר, למען האחר, בנתינה, במודעות חברתית, שאני אומרת שהיא מתבשלת לאט לאט, המודעות לא מתחילה.
אז זה מכין אותך טוב נניח לשנת שירות, שזה דבר חשוב שיהיה
לפני הצבא. לגמרי, לשנת שירות, למכינות, ולאחר מכן, בפירוש באזרחות הם חושבים על זה, חושבים ומתקשרים ואומרים, שזה מה שמלווה אותם, זה מה שמלווה אותם, זה מה שהם זוכרים.
גאול הסרטי.
היום ההצטיינות הלימודית לא עומדת בפני עצמה בלבד.
חד משמעית, והיא גם הכנה יותר טובה לכם. גאולה סרט, היא מנהלת תיכון עתיד למדעים בלוד. כל הכבוד, ותודה רבה שדיברת איתנו. שבת שלום.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
עכשיו אנחנו עם רז אביטן כץ, מנכ"ל עמותת למענם, רופאות ורופאים למען שורדי שואה. שלום רז.
בוקר טוב.
ספר לנו קצת על העמותה.
אז עמותת למענם, זה עמותה של רופאות ורופאים למען שורדי שואה, באמת, שמסייעת לשורדי שואה בכל רחבי הארץ, בשירותי רפואה, זמינה, איכותית, אישית, ללא עלות. העמותה כבר פעילה כ-5 שנים. יש לנו מוקד רפואי. את המוקד הרפואי מפעילים סטודנטים לרפואה בשנים הקליניות והחיות. הם למעשה לוקחים אנמנזה, מנסים לזהות את החסמים של המשפחות בצריכת שירותי רפואה. פיתחנו מודל שמזהים דרכו את הפוטנציאל להזנחה רפואית, שצערי קיים בעשרות מונים במדינה, ואנחנו נותנים להם מענה על ידי המודל שפיתחנו.
אבל תגיד רז, סליחה שאני שואל אותך, למה צריך אתכם בגדול, כאילו, כי הרי שורדי שואה שהם אנשים מבוגרים, אמורים על פי הציפייה שלנו כחלק מהחברה הישראלית, להיות מטופלים על ידי ביטוח לאומי וקופות החולים והרופאי המשפחה, והם אמורים לקבל את כל המעטפת הרפואית הזאת, והעובדה שאתם קיימים כנראה מעידה על כך שהדברים לא עובדים עד הסוף כמו שצריך.
שאלה מצוינת שאנחנו נתקלים בה הרבה. את כל הנתונים שאני אתן עכשיו, העמותה כבר ידעה, קיבלנו גושפנקה נוספת, ממש לפני חודש וחצי, עם דוח מבקר המדינה שהתפרסם בעניין הזה, והוא מצייר תמונה מאוד עגומה. בראש ובראשונה, רפואת מומחים במדינת ישראל, נגיד משהו קצת קיצוני, היא בעיקר קיימת בין גדרה לחדרה. הנתונים מראים שרפואת מומחים, חצי מהרפואה הנגישה, בפריפריה, גם בדרום וגם בצפון, פשוט לא קיימים. תחומי רפואה שלמים לא קיימים, מה שמונע מאנשים לצרוך אותם. כמות הרופאים לנפש, זה גם מתפרסם בדוח, בתל אביב, זה כפול מהפריפריה, 5.5 רופאים לכל 1,000 נפש, בהשוואה ל-2.7 בפריפריה, ממש כפול. ויש גם גילנות במערכת. אנחנו יודעים בכל קופות החולים, שאם אתה מעל גיל 70, לאותו רופא, הסיכוי שלך לפגוש רופא הוא ב-20 או 30 ימים יותר, רק הדלתא של ההמתנה, ככל שהגיל עולה. וזה נתונים...
לא הבנתי. ככל שאדם יותר מבוגר, ככה לוקח לו יותר זמן לפגוש רופא?
נכון. לאותו רופא...
שאיך אתה מסביר את זה?
אז מחסומים טכנולוגיים. הרבה מבוגרים, גם בעידן של היום, שישראל היא אומנם דיגיטלית, אבל אנשים מפנים, נסגרים הרבה שירותים, ומפנים אותם לצ'טבוטים, ולדבר עם מכונות, ויש עדיין קשיים שפתיים, ואנשים פשוט מנתקים את הקו, ולא מצליחים להגיע לרופא. השירותים הדיגיטליים באמת חסומים, והרבה קשיים אחרים של הגעה, של עורף משפחתי, של בדידות וטכנולוגיה, כמו שאמרתי, כל אלה מקשים, וממש הדוח מצביע על זה, שמבוגרים בני
שבעים. ואיך זה פועל אצלכם? אצלכם מה, מגיעים ישר לרופא, מתקשרים וישר עונה רופא?
אז המוקד שלנו פעיל בכל יום, מ-9 בבוקר עד 7 בערב, מיד יענה מענה חם וסבלני, עם הרבה קשב, ונקשיב לכל
אנושי.
הבעיות. אנושי, כן, אין מענה דיגיטלי. נדבר איתם, ונבין מה המחסום. בשיחה הזאת, אנחנו מנסים להבין, האם יש אוכלוסייה שנקבע לתור בעיר מרוחקת, כי אין רופא מומחה, למשל באופקים, אין אנדוקרינולוג אמיתי. עכשיו, כדי להגיע מאופקים, אתה צריך לצאת לבאר שבע, לאשקלון, לפגוש רופא מומחה. אז הרבה פעמים המחסום הוא שאין עורף משפחתי, ואין מי שיקח אותך לשם. הרבה פעמים הבעיה היא קודם לכן, בלקבוע תור ברפואת מומחים, ולכן שם אנחנו נקבע בשבילו את התור. הרבה פעמים הוא לא יכול לצאת מהבית, הוא מרותק בית, והוא לא יכול לצאת מהבית, אז אחד מהרופאות או מהרופאים של האפוטה יגיעו אליו הביתה, ויטפלו בו בבית, ויעשו את כל הבדיקות. בעמותה מתנדבים היום למעלה מ-1,500 רופאות ורופאים, ועוד 500 אנשי רפואה מהמקצועות עזר רפואיים, והם פשוט מדהימים, מסיימים את יום העבודה שלהם, ומגיעים למרותקי בית, לסורדי שואה שנדרשים, ומטפלים בהם במיטתם, בביתם, בהתנדבות מלאה כמובן.
אז זאת אומרת, לא משנה מה הבעיה, בין אם זה הצורך לקחת אדם מביתו באופקים לבאר שבע, או להגיע אליו הביתה, לכם בעמותה יש פתרון?
נכון מאוד. יש מערך משלים לכל, לכל הפתרונות. לפעמים, אגב, זה באמת גם בעיה כלכלית של טיפולי שיניים, או משקפיים, או מכשירי עזר שמיעתיים, וגם לזה אנחנו מנסים לתת פתרון, או לייצג מול...
איפה אתם מגייסים למשאבים?
אז 95% מתקציב העמותה זה מתרומות. המקור העיקרי זה ועידת התביעות, שהיא תומכת בעמותה, זה גוף שמרכז את כל התביעות של הנאצים ורודפיהם, והם תורמים, כמו גם משפחות פילנטרופיות בכל רחבי העולם, ואזרחים טובים בישראל שתורמים. שוב, רוב המשאב הכי יקר הוא זמן הרופא, והוא בהתנדבות, ולכן זה משאיר את ההוצאות רק תפעוליות על דברים כמו דלק, או להגיע למטופלים הביתה, או תרופות, או אמצעי חימום, או כל מיני דברים שאנחנו מנגישים.
יפה מאוד. אתה מרגיש שהרופאים, דיברת על זה שיש מתמחים, או אנשים שהם בהתמחות שלהם, שהם חלק מהעמותה, אתה מרגיש שאחרי שהם עוברים אצלכם, הם רופאים טובים יותר?
שאלה מעולה, אנחנו מנסים כבר להתחיל מסטודנטים בשנה א', יש לנו עם בתי ספר לרפואה, בעיקר באוניברסיטת תל אביב, כבר אז להפגיש אותם, ולדבר קצת על חמלה, לדבר על רפואה קהילתית, הרבה פעמים מתלוננים, מטופלים, שהם מרגישים, אני לא מאשים את הרופאים, אבל כשהם מגיעים, אבל הרופא באמת דוחסים לו לשעת טיפול המון מטופלים. ואז הוא צריך גם להספיק לתקתק במחשב ולהקליד ולקחת אנמנזה, והוא מרגישים שלא מספיק קשב. וברפואה הזאת אתה מקבל באמת רפואה אישית, אתה מסתכל על כל המעטפת, אתה לומד איך העורף המשפחתי משפיע, איך המצב הכלכלי, איך קשיי השפה, וזה בהחלט עוזר להם, לאחר מכן. אני תמיד מתרגש שרופאים אחרי התנדבות מתקשרים למוקד של העמותה ומודים לנו, ואנחנו אומרים להם, אתם עזבתם יום עבודה מאוד עמוס בבית החולים או במרפאות שלכם, והגעתם בהתנדבות, אבל הם מודים לנו, תודה שהיה לי את הזכות להגיע ולטפל בבית ולפגוש את
המקד. זה מה שיפה בנתינה.
פשוט מדהים.
ממש יפה מאוד. רז אביטן קץ, מנכ"ל עמותת למענם, רופאות ורופאים למען שורד השואה. כל הכבוד על העבודה שאתם עושים, בהחלט שליחות חשובה מאוד. תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לשירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. שלום שירה.
שלום,
היי שירה.
שלום,
אנחנו הרבה מדברים על המלחמה האחרונה, שהיא כמובן מלחמה על גבולות המדינה, אבל גם על הגבולות הפנימיים של החברה בישראל. ואת יזמת סקר שבודק קצת מה קורה לנו בפנים.
נכון.
תספרי לנו קצת על התוצאות.
הסקר נעשה בשותפות קרן משפחת רונמן בארגון פנימה, ומעשה מחולק לשלושה חלקים. עשינו סקר למאה הימים הראשונים של המלחמה, סקר לשנה למלחמה, וסקר שנעשה לפני כשבועיים שלושה ופורסם. ובעצם, ואנחנו בודקים בסקר הזה את החוסן ותפיסת האחדות בחברה הישראלית. כי כמו שאמרת, כולנו עוסקים ותמיד אומרים, צריך יותר אחדות, יש הרבה כיתוב, אבל מה הגורמים, איך זה נעשה, איך זה משתנה, האם יש שינוי מפעם לפעם. אני לא חושבת שאנחנו מופתעים לדעת ולראות שיש צניחה מאוד מאוד גדולה, משהו כמו 42% צניחה בתחושת האחדות בחברה הישראלית, מה שלמאה הימים הראשונים של המלחמה היה מעל 80%, הצניחה היא כרגע מאוד מאוד משמעותית, יש תחושה של ייאוש בציבור, הציבור אומר אנחנו מיואשים מחוויית הכיתוב והפילוג שיש בינינו. מה שמדהים הוא זה גם תפיסת השינויים. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו רוצים לדעת, האם המלחמה חוץ מתחושת האחדות גרמה לשינוי תפיסתי אצל הבן אדם הממוצע, והתשובה היא כן, אנשים אומרים, למדנו במלחמה להכיר את אלו שלא הכרנו. אנחנו היום יותר באים לדיון, אנחנו מוכנים לפשרות ולפתיחות, בזכות החוויה שנחשפנו לציבורים שונים בתוך החברה שלנו, שכל אחד היה בשבט שלו, בקובייה, אני קוראת לזה האישית שלו, ופתאום הלחימה המשותפת, ההתנדבות המשותפת, ההפגנות המשותפות, ההיכרות במסכים, ואנשים אומרים, אנחנו מוכנים היום להגיע לשולחן הדיונים, החברה, לא הממשלה, ערוכים בהבנה שכדי לחיות ביחד בחברה שהיא יותר מאוחדת, יותר מתוקנת, יש צורך בפשרות ובהיכרות הדדית.
וזה את אומרת, למרות שהנתונים מראים שבעצם יש גידול וצמיחה בכיתוב בין השלושה סקרים שעשיתם?
אין צמיחה בכיתוב, יש ירידה בתחושת האחדות, יש יותר סקפטיות, והסיבות לכך, יש ייאוש יותר גדול, כי יש לאנשים חוויה של אם בתוך כל השנה ושלושה חודשים האלה כולם דיברו אחדות אחדות ואנחנו לא מגיעים לזה, וההפך, אנחנו חווים ירידה בגלל שאין תחושה שהחברה והמדיניות גורמת לאחדות, אז שאלנו מי הגורמים, מה ניתן יהיה לעשות, ואני לא חושבת שגם פה אנחנו כולנו נהיה מופתעים, הם אומרים קודם כל, הממשלה, הממשלה, אני אומרת, היא גורם מאוד מאוד עיקרי בתחושת הכיתוב. שתיים, זה התקשורת. זאת אומרת, הציבור אומר, אנחנו רואים את התקשורת הממשלה, גם מבחינת אחוזים, אין פער גדול, מאוד מאוד אחראים לחוויית
ירוץ. אודי, לפחות אתם מקום שני אחרי הממשלה.
ומה הפתרונות? שזה הדבר המדהים. אנחנו שואלים את האנשים, מה אתה חושב שיכול לגרום לכך שתחושת האחדות תתגבר, ובסוף המילה אחדות היא, אני אומרת, היא שם קוד להתנהגות והתנהלות אחרת. אחדות זה לא קלישאה, אלא זה פעולות. ואחד הדברים שהם מדהימים, גם היום, שנה ושלושה חודשים למלחמה, הציבור אומר, ממשלת אחדות מורחבת, זאת אומרת שגם אם מחר נעשה בחירות, והתוצאה תהיה או כך או הפוכה לצד השני, זה לא יסביע את רצונו של הציבור. הציבור אומר, אנחנו מבינים, שאי האמון, החוויה של הפילוג שנמצאת אצל כולנו, הדרך להתמודד איתה זה לא מחר רק בחירות ומחר רק שינוי, אלא תפיסה של ממשלת אחדות רחבה, שזה דבר מדהים. הדבר השני זה היכולת, אני אומרת, להמשיך להניע שיח יותר חיובי ופחות מכתב, שזה בעצם בידיים של כולנו, ופה לתקשורת יש את הכוח, אני אומרת, היותר גדול.
אני חושב שאולי גם לנו כפרטיים יש כוח בהיבט הזה. למשל, כשכל אחד מאיתנו נתקל בסושל שלו, באנשים הקיצוניים לכאן או לכאן, אם הוא פשוט יחסום אותם, ויהיה פחות פתוח לקבל את הדעות הקיצוניות, אז באיזשהו מקום גם הוא מגיע.
אבל חסימה זה חרם. וגם אני שואל רגע, אני שואל רגע שאלה שגם את שניכם, אני מכיר גם את תפיסתך ארוכת השנים, שמדברת על לנסות למצוא את המשותף, שזה ברור שזה כוח מניע, אבל השאלה היא אם המוטיבציה או האנרגיה הזאת של מציאת המקום המשותף היא לא מטייחת את הבעיות שצריך להתמודד איתם.
אני לא חושבת.
אני אסביר למה הכוונה, כשאומרים שהתקשורת, כאילו, ואני לא מסיר אחריות, אני חלק מהתקשורת, ואני לוקח את האחריות, אבל האם צריך למשל לטשטש את תמונת המצב ברצועת עזה, כי הרוב הציבור לא רוצה לראות מה קורה בעזה, האם אנחנו צריכים לא להסתכל על מה שקורה נניח בהמשך המהפכה המשפטית שמוביל שר המשפטים, כי אנחנו רוצים בעצם למצוא איזה פשרה, ואולי צריך להתפשר, בסוף, כשהתחושת האחדות והרצון להיות ביחד פוגשת גורמים אידיאולוגיים שמובילים לדברים מאוד מאוד נחרצים, השאלה אם עצם הפשרה איתם היא לא בעצם קנייה.
אני טוענת שלא, כי יש הבדל בין מה שאתה אומר למה שאני חושבת אנחנו, אני קוראת לזה הציבור אומרים. ההבדל הוא, יש הבדל בין איך מסקרים משהו, לבין לטייח אותו, לבין לא לדבר עליו בכלל, ואני חושבת שהמדרג הזה הוא חשוב, ואני חושבת שהציבור אומר, ברור לדווח, אבל באופן שמקדם, אני אומרת את האג'נדה, לא רק באופן שגורם לנו להרגיש פחד, ייאוש וחרדה, שזה אגב נתונים אחרים, לא מסתכל האחדות, בריאות הנפש ברמת, לא רק פוסט-טראומה למי שנלחמו, אנחנו מדברים על ציבור מותש, מותש בכל רמה חבריו, אז החשיבות, אני אומרת, זה לא האם לסקר או לטפל בבעיה, אלא איך, והדבר השני, מה אנחנו מנסים להשיג בזה. ואני חושבת שכאן זה בהחלט לא על התקשורת, מה מנסים להשיג. התקשורת זה איך לסקר, מה מנסים, זה החברה האזרחית, אני אומרת, המשרדים הממשלתיים, וכאן צריך סדרה של פעולות. הציבור יודע להגיד, וזה, אני אומרת, באמת משהו שאני לא חושבת שאנחנו מבינים את כמה הוא קריטי. אנחנו מוכנים לפשרות, מבינים שבכל סוגיה חברתית וביטחונית יש פשרות. אנחנו גם מוכנים להכיר בקבוצות האחרות שקיימות בחברה שלנו, מה שלא היה קודם. אנחנו די הסתגרנו. קראנו לזה מדינת תל אביב ומדינת ירושלים, העולם החרדי, העולם הערבי, היום הציבור אומר...
מדינת השבטים, כן. אבל שוב, אבל בסוף איך אפשר להיות... אני אתן לך דוגמה מצוינת שאת גם עוסקת בה, למשל... גיוס חרדים לצבא. זה לא שיש, כאילו, דווקא אנשים היותר פשרניים, היותר מייצגים אחדות. אני אקח דוגמה, נניח, את בני גנץ, שהוא לא קיצוני נגד החרדים, והוא לא יצא נגדם, אבל מצד שני הוא לא מוכן לעניינים. זה לא שהמספרים שלו בסקרים ממריאים. והשאלה הגדולה היא, האם הציבור, כדרכו, אומר, אני רוצה אחדות, אבל בסוף בוחר בקצוות.
אני, יש לי תשובה, אני אומרת, די חד משמעית לגבי הסוגיה הזאת, שהיא לא, אגב, שום עמדות פוליטיות, אנחנו כקרן לא עוסקים בשום דבר, אני אומרת, פוליטי
לא, במובן לא, ה... לא מדברים פוליטיקה, מדברים סוגיות
חברתי. אנחנו,
חברתיות.
בדיוק, אנחנו מפרוץ המלחמה, אני אומרת, ממש שלושה שבועות, חודש למלחמה, היה צריך, אני אומרת, התגייסות אזרחית מאוד מאוד משמעותית, פתחנו עם ארגון השומר החדש ותורמים נוספים, את מה שנקרא ארגון משמר, שזה קהילות חרדיות, כיתות כוננות ומשמר לילה, ביישובים אזרחיים חרדים, מבני ברק, ביתר עילית, בית שמש, נעמת. ואתה צריך לראות את ההתגייסות, היא מטורפת. אנחנו מדברים על מעל 1,500 אנשים. מה זה אומר? שבכוח וברצון, אני אומרת, להוריד ידיים אחד לשני, שזה מה שקורה לדעתי בתחום הגיוס, לא נצליח, ואנחנו רואים, אנחנו לא מצליחים. לפני המלחמה הזה לא היה נושא לא מטופל חברתית, ניסו, ולא מצליחים.
למה, זה היה נושא לא מטופל, בכל הגדרה.
נכון, אבל אי אפשר לטפל בבעיה בכוחניות, ובהשפלה, ובעקרונות. אנחנו עכשיו בזמן מצוקה ומשבר, דמוגרפית אנחנו יודעים שגם אם נלחם בזה או לא, בעוד, ב-2030, נכון? כל המחקרים החברתיים בודקים את ישראל 2030, 2048, דמוגרפית, החרדים יהיו פה במספרים מאוד מאוד גדולים. זה, השינוי יקרה גם אם אנחנו לא נעשה כלום. כי הם לא ישבו בתל ויתנו לעצמם ללכת לאבדון. זה יקרה. אז בואו נהיה חכמים. בוא נעשה את זה, הנה זה עובד, תראה במשמר האזרחי, זה לא משמר האזרחי של המדינה, זה משמר, זה נקרא איזו התגייסות, ויש לנו המתנה שאנחנו לא מצליחים לעמוד בקצב, כי בכל זאת זה צריך להיות שיתוף פעולה עם הרשויות והמדינה. זאת אומרת, זה יקרה, בוא נעשה את זה חכם. למה להגיע לגיוס, אבל עם כל כך הרבה, אני אומרת באמת, אבל כל כך הרבה, המילה הרוגים היא לא טובה, וזה משל שאנחנו תמיד מוצאים באותה, כדי להגיע למטרה, תהרוג את כל הלוחמים בדרך, וזה מה שאנחנו עושים. וכאן זה הכיתוב והפיצול, וגם המלחמות, תראה איזה מלחמות, על תקציב, בוא נעשה ביחד. אולי זה לא ייראה אותו פתרון באופן מיידי כמו שאנחנו מתארים. 3,000 אנשים מיד על מדי צהל, אולי זה לא יהיה מיד, אבל הם יהיו בלי מדים מגויסים. נו, אז מה? בוא נמצא פתרונות כדי לפתור.
הלוואי ונוכל להוביל לדרך הזאת. שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן, תודה רבה שדיברת איתנו. שבת שלום.
שבת שלום.
אלי, תשמע, בסוף, אנחנו עסקנו היום במה שנקרא בפריפריה של המלחמה, בעניינים הנפשיים, בחינוך.
זה הפריפריה של המלחמה, כן?
כן. כן, כי המלחמה עצמה זה בסוף צהל, והאימות, והיישובים, וההתיישבות, והחקלאות, והגדר, ו... המערכת הפוליטית, ואנחנו עסקנו בהשלכות, בגל העדף השני או השלישי, שמוביל לחיילים טובים יותר, ולאזרחים טובים יותר, ולרופאים טובים יותר, לאנשים שמבינים שכדאי שיהיה על מה להגן בקו הראשון של
בדיוק,
החזית.
בדיוק.
והשאלה היא, מה אתה לוקח מזה?
אני כמו תמיד יוצא מפה, אתה יודע, מצד אחד אני אומר, תשמע, איזה מזל שאנחנו מדברים על כל הדברים הטובים האלה שקורים פה כל הזמן. ומצד שני אני אומר, תשמע, הדברים הם נורא ברורים, הם פה על השולחן לכולם. אני לא מרגיש שהבאנו פה היום איזשהו סוד כמוס שהוצאנו ככה ממרטפי הלבבות והידע של כולנו. ובכל זאת לא לוקחים אותם. אף אחד במקום שמקבל החלטות לא בא ולוקח את הדברים הכל כך טובים האלה, ועושה אותם, תראה את הסיפור עם העמותה של הרופאים. למה משרד הבריאות לא לוקח ועושה את זה ברמה הלאומית ופותר את זה לכולם? ברור שצריך, נכון? אנחנו יודעים, הנה מחקרית, כן. מוכח, מבקר המדינה אומר, יש חצי רופאים בפריפריה. בואו נעשה.
בסוף זה קשור לכסף. וכשזה מגיע לכסף, זה קשור למאבק. ומאבק, עם כל הרצון לאחדות, זה אינטרסים פוליטיים.
אודי, אם זה קשור חוזר... לכסף... כן. אם זה קשור לכסף, אני עוד חצי חיים זה בשלום. לדעתי זה עוד יותר גרוע, זה לא קשור לכסף. זה קשור לכמה אתה מיינדד לזה, לכמה אתה רוצה, לכמה אתה מתעסק במה שחשוב, ולא במשהו מגדיל לך את כמות היעלומים בתיק.
כן, מצד שני זה גם חושף אותנו לכמה ישראלים טובים, מגויסים למטרות האלה, למרות המצב שאתה תיארת. נכון. אלי, ניפרד בשלב הזה, נגיד תודה רבה לאסף נבו שעורך ומפיק את התוכנית, החיים על השידור, איציק אהרון ושקד מורג, עורך בדיגיטל ירון זאבי, אחרינו רון קופמן ואריאל דד, שתהיה לך שבת שלום, שבת,
שבת
מתוחה,
שלום.
ומרגשת מחר לפנינו.
הלוואי, הלוואי.
להתראות.
נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה אך איני יודעת מה קרה אי עבדה הדרך הברוכה אי עבדה הדרך אל הכפר הדרך ברציתי לשוב בחזרה אל הדרך הקסומה של ילדותי אני שווה בחסות כמו נוגעת בארץ ישראל